ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף סמך ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע העמוד, אפשר גם לספור 8 שורות לפני שורות הרחבות. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו קידושין תמורת שכר פעולה. לפי ריש לקיש, באי וקדשה בפרוטה, ולא סגי בפעולה. ישנה לסחירות פעולה. מתחילה ועד סוף, והווי מלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. נרחיב בעל פה לפני שניכנס לגמרא. אם אדם מנסה לקדש אישה ללא תוספת הפרוטה בהתחלה, אלא בשכר פעולה שהוא עתיד לבצע עבורה, החיוב תשלום עבור פעולה הוא דבר שמצטבר בשנייה הראשונה עד סוף הפעולה. הצטברות החוב הזה לשלם עבור פעולה נחשב כאין מלווה, חוב שנוצר עם התקדמות הפעולה. ואם כן, אם זה נחשב כמלווה כאן כלפי האישה, אז אנחנו יודעים ככלל מקדש במלווה אינה מקודשת. אנחנו נפנה כעת למשנה. אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאדבר עלייך לשלטון. עוד דוגמה, ועשה עמך כפועל. דיבר עליה לשלטון ועשה עמה כפועל, מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. אמר ריש לקיש, והוא שנתן לה שווה פרוטה. ריש לקיש אומר שאי אפשר לסמוך על המשנה באופן מילולי, אלא בנוסף לביצוע הזה הוא צריך לתת לה פרוטה על ההתחלה. אומר רש"י, והוא שנתן לה פרוטה ואמר לה, התקדשי לי בפרוטה זו על מנת, והאתר שמין נתן הדידן בשכר דיבור או בשכר פעולה לא מקדשה. למה? היא ישנה לסחירות. כשאתה מעסיק אדם בפעולה כזאת, שהמעסיק אדם, דישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. זה מצטבר. ומלווה הוא, כאילו עד הגמר נוצר חוב שהאישה אמורה לשלם לגבר. ולכמן מפרש, היכי שמה לריש לקיש ממתניתין. מה העיר ריש לקיש להגיע למסקנה הזאת ממה שכתוב במשנה? בכל אופן, בשלב הזה אנחנו מבינים שלא מספיק לאדם להציע קידושין לאישה תמורת איזו פעולה שהוא יעשה עבורה. הגמרא שואלת, ותשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה שממשיך עד שורה חמישית בשורות הרחבות, ואצלנו בגמרות המסומנות הכל מסומן באופן ברור. במבנה שמופיע בשוליים אתם תראו צורת בית, ברייתות, דלא כריש לקיש אלא דסברי, דאינה לסחירות אלא לבסוף. כל מה שאמרנו ש ריש לקיש מחייב נתינת פרוטה בנוסף לפעולה, כפי שלמדנו ברש"י, כי לפי ריש לקיש יש התנה שלנו סובר שישנה לזכירות מתחילה ועד סוף. החוב מצטבר כבר ברגע ראשון, ומה שאנחנו נראה בגמרא ברייתות שלא סוברים כך. אז עכשיו הגמרא, ובשכר לא, כאילו בשכר גרידה, אתה אומר הרי את מקודשת לי בשכר שעשה פעולה מסוימת, זה לא מספיק, מה צריך דווקא בתוספת הפרוטה והתניה. יש קטע, שתי שורות שאנחנו הקפנו בסוגריים ובשוליים כתבנו אצל הכוכבי טעם הסוגריים להראות עיקר הקושיה מהסיפה. אז אנחנו נתקדם עם ההקדמה הזאת ישירות להגמרה. אנחנו מעלים קושיה מהברית הבאה, בשכר שהרכבתיך על החמור, שהיא כבר התחייבה לו. אז זה הלוואה גרידה, פשוטה. ולכן היא לא תהיה מקודשת, עוד מעט נראה. אז אם הוא אומר, הרי את מקודשת לי בתמורת החוב שיש לך אליי, כלפיי, כי מה? כי הרכבתיך על החמור, או מה? או שהושבתיך בקרון או בספינה, אינה מקודשת. עכשיו, מה שאנחנו מדגישים בתור הקושיה, בשכר שעל כיווך על החמור, שרשיווך בקרון או בספינה, מקודשת. עכשיו, זה מקפיל מה שראינו במשנה, דבר עתידי, שאדבר עלייך לשלטון, עשה עמך כפועל. הנה, בשכר שעל כיווך על החמור וכו'. וכי תימה אחי נמי בדיעה ושווה פרוטה. זה שאומר התנה כאן מקודשת בגלל שהוא נתן לה מראש שווה פרוטה, וזה לא נכון, זה לא מדויק. בשכר כאמר, הקידושין הוא תמורת השכר על הפעולה העתידי. אז זה לא כולל נתינת שווה פרוטה. ועוד תניה, שב עמי בצוותא ואקדש לך, שחוק לפניי. האישה מבקשת הדברים האלו והיא מסכימה, תמועת הבקשות האלו היא תסכים לקידושין. שחוק לפניי, רקוד לפניי, עשה כדימוס הזה, זה בניין, דימוס בניין, שמין. אנחנו עורכים שומה אם יש בו שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. וחיתם האחינה מתביעב לה שווה פרוטה. גם פה אולי כמו שריש לקיש אמר שהוא נותן שווה פרוטה ונוסף לפעולות האלו, לא, זה לא נכון. והשמין אותו כמר, הקידושים תלויים אם יש בפעולה שווה פרוטה. זה מראה באופן ברור שלא מדובר בנתינת פרוטה ממש. תופתה דריש לקיש, האם מכאן רואים דחייה לדבריו של ריש לקיש? אמר לך ריש לקיש, היי תנא ברא, הברייתות שאנחנו ציינו עכשיו, סבר הוא בדעה אינה לזכירות אלא לבסוף, ולכן אין כאן עניין של מלווה, אין כאן הבעיה שהמקדש במלווה אינה מקדשת, כי אין כאן מלווה. למה? כי אין כאן איזושהי חוב שמצטבר, אלא רק בגמר הדבר, היא בגמר הפעולה היא מיד מתקדשת אליו. זה דעתו של הברייתות. ותנה דידן, התנה של משנתנו, שעליו ריש לקיש אמר שצריכים להוסיף שווה מטבע או כסף או משהו ששווה פרוטה בנוסף לפעולות, תנה דידן סבר ישנה לזכירות מתחילה ויד סוף. לכן אי אפשר לסמוך על ביצוע הפעולות, כי לפי התנה שמשנתנו, השכר הוא דבר שמצטבר, זה מתחיל כבר בהתחלה, בתחילת הפעולה, ועד הסיום נוצר חוב, ואין, לא מקדשים במלווה. שואלת הגמרא, ומה איתו חלקי דריש לקיש לעוקמי למדניתין בישנה לזכות מתחילה ועד סוף ובדיעבדה? מה דחף את ריש לקיש, מה דחק אותו להסביר שלפי התנא של המשנה לא מספיק ביצוע הפעולה, אלא צריכים גם לתת פרוטה, ועקב העמדה שישנה לזכות מתחילה ועד סוף ולא מספיק ביצוע הפעולה. מה דחק את ריש לקיש להגיד למסקנה הזאת? אמר רב המתניתין קשיטה, היה משהו שבלי זה המשנה הייתה קשה לו. מה יהיו ידתני על מנת? למה התנה, ויש לנו גם חיצים מצד הגמרא פה ולמעלה במשנה, למה התנה בחר בביטוי הזה על מנת ניתני בשכר, כמו שראינו בברייתות? במשנה ראינו, הרי את מקדשת לי על מנת שאדבר עלייך לשותן, למה שלא ננסח הרי את מקדשת לי בשכר שאדבר עלייך לשותן? אלא אומרת הגמרא, שמע מינה כל על מנת היכה דייב להו. אנחנו נעזר בדברי רשי, הוא אמנם מאוד בקיצור, אומר רשי, על מנת תנא, תנאי, תנא משמע, ולא בשכר. אז הצעת הקדישין במשנה זה על שהיא תהיה מקודשת בקיום התנאי הזה. איפה כסף הקדישין? אנחנו מבינים שתנאי זה דבר נפרד. איפה כסף הקדישין? לכן ריש לקיש אומר שמאחר שהמשנה מתייחסת לדברים האלה כקיום תנאי, צריך תוספת פרוטה שהוא יהיה כסף הקידושין, ועל בסיס זה נמתין לקיום התנאי שהוא התנה באומרו על מנת. עכשיו משנה חדשה, על מנת שירצה אבא. הוא אומר לאישה, הרי את מקדשת לי על מנת שירצה אבא. עכשיו אבא רשי מוסיף פה זה אביו של החתן. רצה האב מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. מת האב, הרי זו מקודשת. מת הבן, החתן, והאבא שלו נשאר בחיים. כאן יש שאלה לגבי פוטנציאל לאיבום. בוא ניקח עמדה שרוצים להימנע מאיבום. אז אם מת הבן, מלמדים האב לומר שאינו רוצה. מה זה יעזור? זה יעקור את הקידושין למפרע, ואומר רשי, ולא תזקק ליבם. הנושא שמופיע כעת בשוליים, ניסיון לפרש על מנת שירצה אבא. זה משנתן, מה הכוונה על מנת שירצה? האם זה אמירה חיובית, מפורשת, אני רוצה, או אי מחאה, שתיקה? הגמרא, מהי על מנת שירצה אבא? אי למה עד דאמר אבא אין, כלומר ביטוי של הסכמה באופן מפורש, שהוא אומר, כן, אני רוצה. אני רוצה את הקידושים האלו שלך, שלך הבן שלי. אימה מציאתה, מת האב, הרי זו מקודשת. במשנה ראינו, אחרי שהבן אומר, מנת שירצה אבא, מיטב, הרי זה מקודשת, אבל והלא אמר אין. אז איך אפשר לפרש את התנאי על מנת שיוצא אבא, אמירה מפורשת, הסכמה מפורשת, שרק אז יהיה קידושין? איך זה אם מיטב הוא לא אמר כלום, הוא מת, מיטב יש קידושין, אבל אין אתה את קיום התנאי של האמירה המפורשת? אלא אנחנו ממשיכים לעמוד בית. על מנת, מה זה על מנת שיוצא אבא? הכוונה על מנת שישתוק אבא, שהוא לא ינחה. רש"י כותב, על מנת שישתוק כשישמע רצה האב, מה זה ששתק בשעת שמיעה שנודע לאב שהבן קידש את האישה הזאת, הוא שתק מקודשת לא רצה. אז מה זה לא רצה? שמיכה. נמשיך בגמרא. אימה סיפה, מת הבן, מלמדים את האב לומר שאינו רוצה. כדי לעקור את הקידושין למפרע, אבא צריך להגיד באופן מפורש שהוא לא רוצה. עמי, איך זה, איך אמירה הזאת יועיל לעקור הנישואין, לאור מה שאמרנו, והשתיק. הוא שתק עד אז. מה זה עכשיו שעכשיו? מה זה יעזור עכשיו שהאב יגיד לא? אבל הוא שתק כשהוא כבר שמע על הקידושין, הוא שתק, ובזה תפס הקידושין. אלא אמר לה לגבי הסיפה, החתן אמר לאישה על מנת שלא ימחה אבא. הקידושין יחולו על מנת שהוא לא ימחה. אז אנחנו בעצם בהמתנה לדעת אם הוא ימחה או לא. רש"י מפרש, אלא על מנת שלא ימחה אבא, הך סיפא דקתני מלמדים, כדי לעקור את הקידושין צריכים להוציא מן האבא אמירה שהוא לא רוצה. לא מתוקמה כרשע, לא נאמין את הסיפה כמו הרשע, ועל מנת שישתוק, שתפיסת הקידושין הוא בשתיקתו, אלא ועל מנת שלא ימחה. וכל כמה דמחי, כל זמן שהוא כן ימחה, עקר להוא, שהרי לא קבע זמן למחאה. בשלב הזה נוצר מצב שהייתי אומר באופן כללי בשס, מצב לא נוח, והגמרא מביאה את זה כך. רשע בחד תמה, האם כך נפרש את המשנה שלנו באופן מפוצל, שהרשע הוא בהסבר אחד, הביטוי על מנת שיוצא אבא ברשע פירשנו בצורה אחת, ומציאתה וסיפה בחד תמה, והמציאה והסוף של המשנה בטעם אחר. ואנחנו ראינו ברש"י, הסיפה מלמדים, לא מעמידים אותו כמו הרשע על מנת שישתוק, אלא על מנת שלא ימחה. אז יוצא שהרשע על מנת שירצה אבא, הכוונה על מנת שישתוק, ובהמשך הוא מקבל פירוש אחר, על מנת שלא ימחה. אמר רבי ינאי, ואנחנו ממספרים אותו אחד וגם פס כפול, ובשוליים כתבנו שתי גישות לפרש המשנה לאור דברי רשע, מציאתה וסיפה. אז אמר רבי ינאי, אין אמר ריש לקיש שמע מינה לרבי ינאי, תחכינן ומוקמינן מתניתין בתרי תמי, עדיף לנו להעמיד את המשנה בצורה מפוצלת מבחינת ההסברים, ועליבה דחד תנה, ונשאיר את המשנה על ידי שהוא מחובר על ידי תנה אחד, ולא מוקמינן בתרי תנאי ובחד תמה. עדיף לנו כך מלהעמיד את המשנה בשני כאילו שני תנאים, רשע הוא עליבה דתנה מסוים והסיף עליבה דתנה אחר, והוא בחד תמה באיזו דוגמה או מצב אחיד. ואנחנו נוכל להבין את זה קצת יותר על ידי רשי, ולא מוקמינן בתרי תנאי, לאוקמי באומר על מנת שירצה אבא כדקתני, כמו שהוא, שאבא יגיד כן, ומי ששנה זו לא שנה זו. ואז אנחנו נאלץ לומר שהתנה שברשע הוא לא ילמד את מה שמופיע בהמשך, ומה שמופיע בהמשך הוא לא ילמד מה שהיה מקודם. ובמשמעות לשון כמפליגי, תנה דרשע סבר לשון על מנת שיוצא שתיקה הוא, וכיוון ששתק חלו קידושים מיד. ותנה דסייפה סבר לשון שעל מנת שירצה לא ימחה הוא, ואינם קידושים עד שימות, דבר שרשי הזכיר גם מוקדם יותר. אנחנו לא קראנו את זה, אבל זה יהיה המצב, שאם הקידושים על בסיס על מנת שלא ימחה, אז כל זמן שהאבא הזה ימחה לא יהיו קידושים. וכפי שאמרנו, זה לא היה הדרך של רבי ינאי, אלא המשנה היא מפוצלת מבחינת המצבים ברשע, בשונה מהסיפה, אבל זה תנא אחד לאורך כל המשנה. אבל יש עוד גישה, רב יוסף בר עמי אמר לעולם חד תמה הוא. ההסבר, המצב שעליו דובר משנה, זה דבר אחיד מתחילה עד הסוף. ומי על מנת שיוצא אבא? על מנת שלא ימחה אבא מכאן ועד 30 יום. ונעבור לרשי. ומי על מנת שיוצא אבא? על מנת שלא ימחה, וכשקבע זמן למחרתו. למחרתו. הלכך רצה האב, מה זה? שעברו 30 ולא מיכה, הרי זה מקודשת. לא רצה שמיכה תוך 30 אינה מקודשת. מת האב בתוך 30 מקודשת. זה המעניין תו מן מחי. אין כאן אפשרות למחאה. הוא מת תוך 30 יום. ולפי הגישה הזאת, הקידושין הוא אמנת שלא ירצה, שלא ימחד תוך 30. מת הבן בתוך 30, מלמדים את האב, אם הבן מת בתוך 30, אז אנחנו יכולים עדיין לעקור את הקידושין על ידי כך שהאב ימחה. אנחנו ממשיכים למשנה חדשה, ובשוליים יש נושא, אבא שאמר קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתיה. הוא בא אחר ואמר אני קידשתיה. נאמן? המשנה, קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתיה. הוא בא אחד ואמר אני קידשתיה. נאמן? זה דורש עזות מסוימת כדי שאדם יעמוד מול האבא ויגיד אני הוא זה. תתארו לעצמכם, אבא אומר מי, אני יודע שזה לא אתה. אז לכן אנחנו אומרים פה, אם אדם מעיז כזה, יש לו תעוזה כזאת, אומר מול האבא אני קידשתיה, הוא נאמן. זה אמר אני קידשתיה וזה אמר אני קידשתיה, שניהם נותנים גט. אם היא רוצה להתחתן עם מישהו אחר, היא צריכה לקבל גט משניהם. ואם רצו אותם שני גברים, אם הם מסכמים ביניהם, אחד נותן גט ואחד כונס. הגמרא, אמר רב, יש פה חץ שמחסיר אותנו למשנה לגבי המילה נאמן, ויש כאן גם צורת המעוין שמסבירים לנו בשוליים תחת הכותרת מבנה שתי דעות על עד היכן הוא נאמן לומר אני קידשתיה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, אמר רב, נאמן ליתן גט ואין נאמן לכנוס. והוא מסביר, נאמן ליתן גט, אותו אדם בא ואומר שאני זה שקידשתי אותה. יש כלל, אין אדם חוטא ולא לא. אדם לא יעשה דבר שהוא עצמו אינו נהנה ממנו. ולהגיד שאני זה כדי להתיר אשת איש בחינם. לכן אנחנו אומרים שהוא יכול לתת גט, כי אין אדם חוטא ולא לא. אז אם הוא נותן לה גט, זה גט מצד הגבר הזה, גט אמיתי, כי הוא זה שאמר שהוא קידש אותה. אבל מה? כשהוא אמר, אני זה שקידשתי, אינו נאמן לכנוס. למה? אימה יצרו תוקפו. אנחנו נסתכל כעת ברשי. אמר רב, עד אתנן בא אחד ואמר, אני קידשתי, נאמן ליתן גט, כמר, דנאמן וסמכינן עלי שהוא קידשה וגיתו גט, שאין אדם חוטא בדבר שאינו נהנה ממנו להתיר אשת איש חינם. כאילו אם הוא, אם היא בעצם מקודשת, אחרי שהאבא הזה אמר שקידשתי את ביתי, זה אומר שהיא מקודשת, ובא אדם שרלטן נותן לה גט והיא בעצם מקודשת למישהו, היא אשת איש, ותלך להתחתן עם מישהו אחר תודות לגט הזה. זה לא יהיה, כי אין אדם חוטא ולא לא, כאן איך שרשי מנסח את זה, להתיר אשת איש חינם. אבל אמרנו שהוא לא נאמן לכנוס, כי מה שהוא אמר אני קידשתי, אולי זה מתוך יצר שהוא חפץ באישה הזאת, אז אנחנו לא סומכים עד כדי כך לפי רב שהוא יכניס אותה אליו כאשתו. רב אסי ממשיך הגמרא, אמר אף נאמן לכנוס. אומר רשי, אף נאמן לכנוס, דלא חצף למימה לפני האב שקיבל הקידושין, אני הוא, הוא לא יגיד את זה, אם כן זה אמת. למה? דמירתת, הוא, החתן הזה, הוא מפחד, דלמה מחיש לי, ואמר ידענה, דלא עבד יעב לקידושין. כי אבא יכול להגיד, אני מכיר שאתה לא זה שנתן לי את הכסף קידושין. לכן אם אדם כבר יש לו את התעוזה הזאת לומר אני קידשתי, אז הוא נאמן. נמשיך בגמרא. הוא מודה רב אסי באומרת, כשהבת אומרת נתקדשתי ואיני יודע למי נתקדשתי, ובא אחד ואמר קידשתי, שאין נאמן לכנוס. תנן, משנתנו, רצו, אם שני הגברים האלו עמדו בפני האבא, והם הסכימו ביניהם שאחד נותן גט, ואחד כונס. תיופתא דרב, האם מכאן רואים מי משנתנו הלכה נגד רב? הרי רב אמר אין נאמן לכנוס, ופה יש אחרת, אחד כן כונס. אמר לך רב, שני אתם, המקרה שעליו ראינו במשנה אחד כונס, זה שונה למה שאני התייחסתי. מה השוני? דכיוון דאיקה אחר בעדי, יש עוד גבר, יש שני גברים ששניהם אומרים אני קידשתי, אירטוטי מירטט, הוא מפחד לומר שהוא יפחד, אלא אם כן העניין הוא ממש אמת. ואנחנו נסביר את זה דרך רש"י. כיוון דאיקה אחר בעדי, שאומר אני קידשתי, מירטט מעיקרה, שמה יכיר האב שחברו קידשה ולא הוא. והי קושטה אמר, ושכנגדו שכיחש ירא לקונצה ונותן גט. מאחר שיש את ה, נקרא לזה ההלקאה הזאת הנוספת, מאחר ששניים עומדים בפני האב, והאבא יכול להכיר ביניהם ולהגיד על אחד אתה לא זה, אז זה שמוכן להכניס אותה אליו, סימן שכשהוא אומר אני קדושי, הוא אומר הוא זה שאומר האמת. ממשיך הגמרא, תניא קבתי דרב אסי, קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתיה. בא אחר ואמר קידשתיה, אף נאמן לכנוס. קפקבנו את זה, זה הסיבה שהגמרא אומרת שיש ביתה קבתי דרב אסי, ביתה כמו רב אסי, שאף נאמן לכנוס. קנסה, הוא בא אחר ואמר אני קידשתיה, לא כל אימנו לאוסרה עליו. אין כוח בבן אדם השני אחרי שהוא הראשון הכניס אותה, אין כוח באמירה שלו לאסור אותה על בעלה. האישה שאמרה נתקדשתי ואיני יודע למי נתקדשתי, הוא בא אח אחד ואמר אני קידשתי, אין נאמן לכנוס, בפני שהיא מחפה עליו. רואים הבדל גדול בולט בין הרשע, שכשבא אדם מול האבא ואומר אני קידשתיה, נאמן אפילו לכנוס. אבל כשמדובר בגבר שעומד מול האישה שאומרת איני יודעת למי נתקדשתי, והוא אומר אני קידשתי, הוא לא נאמן לכנוס. נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל קצת למטה מפה, נאמן לכנוס דמירתת, כי יש פחד מובנית, ובכל זאת הוא אומר אני קידשתי, דאב ודאי לא יחפה עליו. אבל האישה שקיבלה קידושין ואינה יודעת ממי, הוא בא אחד ואומר אני זה, לא מירתת, הגבר אינו פחד, דיודע הוא שתה מחפה עליו ותתרצה בו ותכחיש את כל הבא לומר עוד אני הוא. אנחנו חוזרים לגמרא. איבאיה לו, מהו לסקול סקילה על ידו, על פי אבא שאומר קידשתי את ביתי? אז על פי דברי האבא, הבת שלו אשת איש, מה הדין אם היא תזנה, אם זינתה? כך אומר רש"י, מהו לסקול על ידו, אומר רש"י, של על ידו של האב, כלומר על פיו, אם אמר קידשתי את ביתי ועדי קידושין אין באים לפנינו וזינתה, מהו להחזיק על פיו, על פי האבא, כדין נערה מורסה ולסוקלה, ועקב כך היא תהיה חייבת בסקילה. בגמות המסומנות אנחנו הבלטנו שמות במשולשים, ובשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה כתבנו אחד, דעות בעניין אב שמר קידש את ביתי, מהו להחזיקה כאשת איש גמורה, ואם זינתה תתחייב סקילה. שתיים, אישה שאמרה נתקדשתי, מהו לסוקלה אם זינתה? עכשיו הגמרא, שאלנו איבאילוג, נקרא עוד פעם, מהו לסקול על ידו, על פי אבא שאמר קידשתי את ביתי, רב אמר אין סוקלין, רב אסי אמר סוקלין, רב אמר אין סוקלין, כי המנה רחמנה לאב שביתו מקודשת לאיסורה, כלומר לאוסרה על כל העולם בתור אשת איש, אבל מה לקטלה לא המנה, אבל להרוג אותה במיתת בית דין זה לא. רב אסי אמר סוקלין, לכולה מילתי המנה רחמנה לאב, לכל דבר התורה מעניקה אימון בדברי האב. אמר רב אסי, ומודינה, אני מודה באומרת, כשהאישה אומרת, נתקדשתי, שאין סוקלים. ובשורות הבאות סימנו אותם כנקודה ארוכה. ואמר רב אסי, אני שמעת את הדידי, ההלכות שאני השמעתי, מרפסן איגרי. הם שוברים גגות. כלומר, קשה להולמם. ועכשיו הוא מפרט מה הקושי. הוא עצמו, רב אסי אומר על דברי עצמו שהם קשה ליישב, אבל הוא יסביר בהמשך שאין שום בעיה. ומה הבעיה? לכאורה, השתה ומה במקום על פי האב, שהוא אמר, קידש את ביתי, שאם בא לכנוס כונס, זה רב אסי לשיטתו, שנאמן אף לכנוס. הוא אומר שאם בא לכנוס כונס, זה מראה שלא מחזיקים אותה כל כך כמקודשת. אמרת, סוקלים, זה מה שרב אסי אומר, על פי האבא, שאם היא זינתה, רב אסי אומר, סוקלים. מקום שאם בא לכנוס, כשהאישה אומרת, נתקדשתי ואני לא יודעת למי, והגבר בא ואומר, אני קדשתי, שאם הוא רוצה לכנוס, להכניס אותה, אין כונס, על מה, מה אנחנו רואים מכאן? שהיא, על פי דבריה, היא, נגיד, היא מאוד מקודשת. אז אנחנו לא ניתן לגבר לבוא ולהכניס אותה. אינו דין שסוקלים. ובסופו של דבר, הוא אמר שעל פיה, אמרנו שרב אסי יודע, כשהיא אומרת, נתקדשתי, והיא אחר כך מזנה, אין סוקלים. אנחנו נסתכל ברש"י, השתה במקום שאם בא, האומר לפני האב, אני קידשתיה, אמרתי, אומר רב אסי, אני אמרתי, נאמן לכנוס, וכונס, על מה? לא מחסיקים עליו כל כך על פי האב, כמקודשת שנחמיר עליה לעושה על זה, ומה? אמינה, ובכל זאת, איך אומר רש"י? שהיא לא כל כך נחשבת מקודשת, ובכל זאת, אני אמרתי, סוקלין על פי האב, ממשיך רש"י, מקום שאם בא לכנוס, אינו כונס, כגון שאמרה נתקדשתי, ואיני יודעת למי, שהחמרנו עליה לאוסרה למי שבא, ואמר, אני קידשתיה, שלא ניתן לו להכניס אותה, על מה? בחזקת מקודשת היא, על פי על פי דברי עצמה, ואין אנו יודעים למי, אינו דין, שאם זינתה סוקלים, שהיא מאוד מקודשת במקרה הזה, עד כדי כך שלא ניתן למישהו בא ואומר, אני קידשתיה להכניס אותה, ומה בסופו של דבר? על פיה אמרנו שאין סוקלים. ממשיך רב אסי, ולא היא, מה שהצגתי בפניכם כקשה להולם, קשה לקבל, קשה לספוג, לא, אין בעיה. לאב המני רחמנה. הפסוק אומר, את ביתי נתתי לאיש הזה, באמירה שזה מופיע בפסוק, אמירה של אב, הוא נאמן שהוא קיבל קידושים מפלוני. לדידה לא המנה. אין פסוק על כך שהאישה נאמנת לקבוע שהיא מקודשת. אומר רש"י, לאב המנה, הם כך סוקלים, לדידה לא המנה, ואין סוקלים. ולעניין דיני נפשות, לא קטלינן משום חששה. ולעניין איסור התאמה הכי נהו, תשביטה לנפשה חתיכת איסורה, כשהיא אומרת התקדשתי ולא לדעת מי, היא הפרת עצמה להיות אשת איש. והי הגבר שבא ואומר אני קידשתיה, לא מיותר מי שמחפר לה, אבל לגבי אב מיותר. לכן כשהוא בא מול האב ואומר אני קידשתיה, יש את הפחד הזה, ולכן אם הוא כבר אומר אני זה, הוא דובר אמת. מה שאין כן מול האישה, היא תחפר לה, גם אם הוא לא זה, היא תטען לטובתו, ולכן אין את המיותר. ולכן מולה רב אסי אומר אינו קונסה. ורב חיסטה אמר אחד זה ואחד זה אין סוקלין, גם על פי האב שאומר קידשתי את ביתי, זה לא יביא לידי סקילה אם היא תזנה. ויזדה רב חיסטה לטעמי שאין האב נאמן להחזיק את הבן, שעוד מעט נראה, כי אנחנו אומרים שרב חיסטה פה הוא עקבי, הוא לשיטתו, שאין האב נאמן להחזיק את הבן כראוי לאנש. אמר רב חיסטה, אבא שומר בני זה בן 9 שנים ויום 1, ביתי זו בת 3 שנים ויום 1. הגילאים האלו הם קובעים שהזכר נקרא ראוי לביאה, כי הוא, אם אנחנו יודעים בוודאות שהוא בן 9 שנים ויום 1, וכמו כן בת הנקבה היא ראויה לביאה. וזה אומר שנכון הם קטנים, הם לא בני אנישה, אבל אם בוגר שהוא אסור להם בתור ערווה, למשל אמא שיבוא על בנה בן 9 שנים ויום 1, האמא הזאת תהיה חייבת מיתת בית דין, אם כמובן יש עדים והתראה. אז הגילאים האלו יכולים לקבוע עונש על אנשים אסורים הבאים עליהם. אז רב חיסטה אומר שאבא שמודיע לנו בני זה הוא בן 9 שנים ויום 1, כמו כן בת 3 שנים, נאמן לקורבן, אבל לא למכות ולא לעונשים. אנחנו נסתכל ברש"י. אבל לא למכות, או אולי נלמד ביחד רש"י לפני זה, בן 9 שנים, ביאתו ביאה לחייב אחת מן העריות, מיתה וקורבן, כמובן מי שבא עליהם בשוגג, וכן קטנה בת 3, ביאתה ביאה לחייב גדול, הבא עליה, היא ערבה עליו, למיתה וקורבן. אם יש עדים שהיא בת 3, וכן הקטן, והוא בן 9 שנים, אבל על פי האב נאמן הוא לקורבן ולשוגג, אבל לא למכות, ממשיך רש"י, ולענש מיתה אם בא עליה מזיד. נמשיך ברש"י. בן 13 ובת 12 נדריהם נדר, אם הם נודרים הנדר תופס, ובהקדשן הקדש, ולעניין עונשים של כל המצוות, אם הביאו שתי שערות, סימן הוא, סימן לגדלות, והרי הם גדולים לכל דבר, אבל קודם לכן אין נדרן נדר, ואין הקדשן הקדש, ואם הביאו שתי שערות, חוששין שמה שומה בעלמה הן. כמו שער שצומח ביבלת, לא סימן של גדלות, ואין נאנשים בכך על שום עבירה. אנחנו חוזרים לגמרא, תניא קבתי דרב חיסטה. בני זה, האבא שאומר כך, בן י"ג שנה ויום אחד, כלומר הוא עבר 13 שנים שלמים, ביתי זו בת י"ב שנה ויום אחד. אנחנו ממשיכים לדף סמך דלב, נאמן לנדרים ולחרמים ולקדשות ולערכים, אבל לא למכות ולעונשים. האמינות של אבא לא עד כדי כך לחייב הבא להן מכות עונשין, והם כמובן גם לגבם, כי כשמדבר בבן י' ג' שנה ביום אחד, הוא על פי דברי האבא גדול וגם הוא חייב, אבל לא נבצע לא מכות ולא עונשים אחרים עליהם על פי דברי האבא בלבד. עד כאן שיעורנו להיום.